שלום וברוכים הבאים לפרשת השבוע, פרשת תוכנית שבה אנחנו מפרשים את פרשת השבוע על פי ספר הזוהר. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום לכל החברים באולפן. אתם מוזמנים להיות איתנו גם באתר kab.co.il, ואנחנו השבוע בפרשת ויקהל, פרשה שבה משה מקהיל את כל עם ישראל ומוסר להם את ציווי הבורא. השם מצווה ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש. ביום השבת אסור לעשות מלאכה ולהדליק אש. משה מוסר לישראל שהשם ציווה לקחת תרומה מכל אחד להשם, והתרומה היא בזהב, בכסף, נחושת, בדים יקרים, אורות של כל מיני בעלי חיים, שמן, בשמים, המון המון פרטים. ומשה מכריז שכל חכם לב יבוא ויעשה את כל מה שציווה השם, וכך כל האנשים יחד מביאים את התרומה. וגם כן משה אומר שקרא לבצלאל והאוליאב להביא את כל מלאכת עבודת הקודש. פרשת ויקהל, הרב לייטמן, על פי ספר הזוהר.
פרשה מאוד מיוחדת. בעצם אני כך אומר על כל פרשה. אבל באמת, הפרשה הזאת היא ממש מרגשת מאוד, כי היא באה אחרי חטא העגל כדי לחפר, כדי לתקן את החטא. ואנחנו לומדים מחומת הקבלה שבעצם הבורא ברא את הכל מושלם. הוא ברא את העולם אינסוף. ואנחנו נמצאים שם וגם עכשיו, באחדות ובשלמות הגמורה. אלה, כשאנחנו נמצאים שם מלכתחילה על ידי מעשה הבורא, על ידי מעשה האור העליון, אז אנחנו לא מרגישים את ההרגשה הזאת שאנחנו נמצאים באינסוף ובדבקות עם הכוח העליון, במצב ששווים לו, שנמצאים באותו מעמד. חסרה לנו הכרה בזה, וההכרה יכולה להיות בנברא, משילוב של שני הרגשות, מצבו האמיתי שהוא הפוך מהבורא, והמצבו האמיתי שהוא דבוק בבורא. זאת אומרת, שני הרגשות האלה הם חייבות להיות ביחד, ואז אנחנו מתחילים להרגיש את העניין. כמו שאנחנו יודעים בעולם שלנו, שאם אני לא רעב, אני לא מרגיש תענוג מהאוכל, ויתרון אור מתוך חושך, בכל מצב ומצב. כי אנחנו נבראים, ולכן להרגיש משהו או רע או טוב, אנחנו יכולים רק מדבר שכנגדו. וכך אנחנו מודדים גם כן, גם במדע וגם בחיי היום-יום, אנחנו הכל מודדים בצורה יחסית כלפי משהו. כל הערכים שלנו הם כך קיימים בנו. ולכן, כדי שאנחנו נרגיש אותו מצב המושלם שהבורא ברא אותנו מלכתחילה, אנחנו צריכים להשיג מצב ההפוך. ומצב ההפוך הוא מצב כאילו אוי ואבוי, הוא מאוד מאיים. זה מצב ההפך משלמות, זה מצב הנורא, מצב של שבירה, של חוסר אונים, חולשה, חושך, מלא איסורים. איך להגיע לזה? וכדי בכל זאת לטעום משהו מזה, אנחנו טועמים את זה במנות קטנות. ו חטא העגל הוא בעצם בשבירת הלוחות הראשונות, כל הדברים האלה הם באו כדי להביא אותנו למצב ההפוך מהשלמות. הדברים האלו הם היו צריכים לקרות, וכל התורה וכל מה שכתוב שם מלכתחילה ברור שזה צריך להתקיים, כי התורה מדברת כבר מהתחלת הבריאה ועד הסוף הבריאה. אנחנו בעצם מציירים את זה כך, שיש מצב האלף, ויש מצב הגימל, ואנחנו עוברים ממצב האלף דרך שבירה וירידה למצב הבית, וממצב הבית אנחנו עולים למצב הגימל. מהמצב האלף אנחנו יורדים לעולם שלנו דרך חמישה עולמות: אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, עד העולם הזה. ומהעולם הזה, שאנחנו כאן נמצאים, נגיד כאן הייתה פתיחת היקום, מפץ הגדול, ואנחנו מתקיימים כאן 15 מיליארד שנה, עד שאנחנו באים ל 1995, ככה קבעו מקובלים, שמרגע זה והלאה אנחנו מתחילים כבר להתעורר לתיקון, שעד כה אנחנו בירידה מלמעלה, בירידה מלמעלה למטה, ובהתפתחות ההיסטורית שאנחנו עברנו כאן בעולם הזה 15 מיליארד שנה, 15 כפול 0, 10 בחלקת 9, כן? 15 מיליארד שנה, שאנחנו התפתחנו כך, והגענו למצב שממנו והלאה, זה אנחנו עכשיו, היום נגיד. נו, 1995, אבל בעצם בואו נקבע מהיום. שמהיום והלאה מתפתחת בנו נקודה שבלב, כזאת האדומה שהיא מושכת אותנו להשיג את השורש נשמה. שורש נשמה זאת השאלה בנו, בשביל מה אנחנו חיים, למה חיים, מה התועלת מהחיים, והיא הנקודה הזאת מושכת אותנו לאנשהו. ואז מתגלה חוכמת הקבלה, שזה שיטת התיקון, כן? שיטת התיקון, ואז אנחנו על ידע שמשתמשים נכון במורה ובספרים, ובוא נגיד לא סביבה אלא קבוצה, ספרים וקבוצה, שיחד זה נקרא סביבה, שבסביבה כך אנחנו מתפתחים, על ידי סביבה אנחנו יכולים להתפתח כך שאנחנו לא נצטרך להגיע לכאבים, להערה, אלא להכיר אותו במקצת. כמו שנגיד, אדם שכואב לו קצת משהו, קצת מרגיש שמשהו לא בסדר, הולך לרופא, עושה בדיקות, מגלה מחלה, טרם שהיא התפתחה, ומקבל תרופה ומבריא. וכך הוא כל פעם מעלה את עצמו לרמת הבריאות יותר ויותר ויותר גבוהה, ומונע מעצמו להיכנס ממש למחלה ולהרגיש אותה, להיות חולה וכן הלאה. אז חוכמת הקבלה היא מיועדת כדי לגלות לנו הכרת הרע, חוש הרע, שאנחנו נזהה אותו לפי הריח הקטן מאוד. קצת ישנו וכבר מספיק לנו כדי להתקדם נכון הלאה. ולכן כשמגיע לנו נקודה שבלב, והאדומה הזאת מתחילה למשוך אותנו קדימה, אז אנחנו מתחילים לפי זה ללכת באותם המדרגות כמו שקודם, ואז עולים בעולמות עשייה, יצירה, בריאה, אצילות, אדם קדמון, עד שמגיעים שוב לעולם אינסוף. העולם אינסוף. וכשאנחנו מגיעים איתכם כבר למצב הגימל, אז אנחנו במצב הגימל מושלמים. במה? במה ההבדל בין מצב הגימל למצב האלף? למה אנחנו צריכים לעשות כל הסיבוב הזה? כן? העניין הוא שאנחנו באים למצב הגימל, ואז מבינים באיזה מצב אנחנו נמצאים. זאת אומרת, כל הירידה הזאת וכל העלייה הזאת, זה כדי לפתח את החושים שלנו. אנחנו נמצאים בעצם באותו מצב. זה דומה לאדם שנמצא בחוסר הכרה, והוא נמצא בינינו, נגיד, ושוכב, ונמצא מחוסר הכרה, ואז אנחנו מעוררים אותו להכרה, אבל בינתיים שהוא בחוסר הכרה, אולי נראה לו איפה שהוא נמצא, שהוא שם, יש לו כל מיני כאלו הזיות. וכשחוזר להכרה, אז הוא חוזר למצב, ובעצם הוא היה כל הזמן במצב כזה, שהוא היה בינינו, אבל לא היה בהכרה. כך אנחנו יכולים לתאר את הדברים שקורים איתנו, שאנחנו פשוט מפתחים חושים להכרת העולם אינסוף, שבו אנחנו גם נמצאים, רק אנחנו לא רואים אותו. הוא מסתתר, הוא לא מזוהה. אחרי כל העטיפה הזאת של העולם הזה, אנחנו לא מזהים אותו. כדי לזהות אותו, לקנות חושים, להרגיש אותו, לחיות בו, כי אנחנו חיים לפי הרגשה שלנו. אנחנו צריכים לעשות את הסיבוב הזה. ואז, כשאנחנו חוקרים את הדברים האלו, שאנחנו עולים באמת בהרגשה בהכרה לעולם הרוחני, אנחנו מתחילים מזה שעולים למעלה, אנחנו גם כן מתחילים להבין למה לפי מצב שבירידה שלנו עברנו את השבירה, ירידה. למה זה קרה לנו? זה מפני שאנחנו צריכים להרגיש את עצמנו הפוכים מהבורא, ואז מהפכיות להרגיש מה זה נקרא להיות לידו, בדביקות עמו, בחיבוק עמו. לכן אנחנו קוראים בתורה שהיא מספרת לנו על שבירת הלוחות, על חטא העגל, על כל מיני חטאים כמו מי מריבה, חטא מרגלים ועוד ועוד כאלו חטאים, שהם היו צריכים לקרות כך בצורה שיטתית, כדי שאנחנו נגלה את הטבע שלנו ההפוך מהבורא. ולכן מיד אחרי שהתגלה הטבע שלנו שהפוך מהבורא בחטא העגל ובשבירת הלוחות, אז יש תיקון. התיקון הוא בזה ש מה אומר הבורא למשה, איך לעשות משכן, איך לעשות בגדים, איך להכין את הכל, להביא תרומה, מעשר וכן הלאה. תרומה זה תרום השם, שצריכים להגדיל את המצב הזה שאנחנו עולים לבורא, שמלכות עולה כלפי הזרמפין, שזה נקרא נשמות עולים כלפי הדרגה המושלמת שלהם, כלפי שורש שלהם. הנשמות השבורות שלנו, שאנחנו עברנו כאן שבירה, ואנחנו ירדנו, אנחנו נמצאים כאן בעולם הזה בשנאה הדדית, מרוחקים זה לזה, לא רוצים שום דבר מהקדושה, ואז ישנה השיטה איך לתקן את עצמנו, שאנחנו באמת צריכים, כבר זקוקים לכוח התורה, כוח האור. ומי יכול לתקן את זה? מישהו הולך בצל השם, בצלל, שבכל אחד מאיתנו ישנו כוח כזה. התורה לא מדברת על האישיים, זה הבצלל וזה משה וזה אהרון, אלא התורה מדברת על אדם אחד שבו נמצאים כל הכוחות וכל התכונות האלו. וכשאנחנו מגלים את הכוח השבירה שבנו, עד כמה שאנחנו רחוקים מהמטרה, אז אנחנו גם כן יחד עם זה, אחרי זה מגלים שיש בנו כוחות לתקן את המעוות הזה, את הפער בינינו לבין האלוקות, ואז זה מתגלה על ידי אותה התכונה בנו שנקראת בצלל, שאנחנו יכולים להיות בצל השם, צל אל. איך אנחנו עושים זאת? אז יש לנו כוחות מיוחדים שאנחנו יכולים לגלות אותם מלמעלה למטה, שהם פועלים עלינו, שכוחות האלו הם צלם, כן? צדיק למד מם, שהם כך מלמטה למעלה משיגים אנחנו את כוחות ההשפעה. וכך מתקדמים. אז קודם כל צריכים לראות את הדברים האלה באים זה לאחר זה. קודם שבירה, חטא, רע, כמו שכתוב עד צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא, שקודם צריך להרגיש את החטא, לגלות את החטא, ואחר כך לתקן אותו עד דרגת הצדיק. זאת אומרת שהמשפיע, המתעסק באהבת הבריות. כמו שכתוב בצורה אחרת, אין אדם עומד על דבר מצווה, אלא נכשל בה, שקודם מגלים את הכישלון מהטבע שלנו, מי אנחנו, מה אנחנו, שאנחנו כולנו האגו, הרצון לקבל ומתגבר ופשוט אוכל אותנו, ואנחנו צריכים כנגד זה להסתדר על ידי הסביבה. הסביבה היא מורה, שצריך אדם כזה שילמד אותנו מה לעשות, על ידי ספרים, ספרי מקור, שזה ספר הזוהר, תלמוד עשר ספירות, כתבי רבש ובעל הסולם, ועל ידי הקבוצה, שזה אותם החברים כמוני, שיש בהם גם כן נקודה שבלב, כמו שיש לי, ואז אנחנו ביחד מתחברים, גם מורה, גם ספרים וגם קבוצה, כל זה סביבי, אם אני מחבר נכון, זה נקרא סביבה. ואז אני על ידי הסביבה הזאת מתחיל לתקן את עצמי. כי הרוחניות אני לא רואה. כל פעם אני לא יודע איך לתאר לאותה, אבל אם אני מגיע לחיבור עם החברים ולומד איתם יחד, אז אני משתמש בכוח התורה, בכוח הלימוד, שיש בתוך הספר הזוהר, נגיד, כוח מיוחד שהוא מתקן אותנו, כמו שכתוב, בראתי יצרה, ויצרה אנחנו צריכים לגלות קודם, זה ברור לנו, מהחורבן, מחטא צדת, מחטא העגל, מכל החטאים האלו שמתגלים. כשמתגלים החטאים, אז אנחנו מתחילים להשתמש במאור שבא מחזירו למוטף. ואז אנחנו לומדים על מנת למשוך הכוח האור שבלימוד שלנו, ואז הכוח הזה התמון בלימוד הוא מתעורר ומתחיל לתקן אותנו. ואז אנחנו מתחילים להיות כלולים משני הכוחות. כוח אחד זה כוח האגו שלנו, הרצון לקבל שלנו הגדול, וכנגדו מתחיל להיות כוח האור, כוח ההשפעה. ושאנחנו יודעים לכלול אותם יחד בנו, אז אנחנו מתחילים לעלות בחזרה, שאותו כוח הרע הופך להיות לכוח הטוב, שאנחנו הופכים יצר רע ליצר הטוב. ההבדל בין יצר הרע ויצר הטוב, יצר זה רצון, הוא נשאר, אבל רע זה על מנת לקבל, וטוב על מנת להשפיע. אז אנחנו הופכים האגו שלנו דווקא לנתינה ולאהבה, ואז מגיעים כך בינינו לאהבה, להיות כאיש אחד בלב אחד, ומתוך אהבת הבריות, מה שכתוב, להגיע לאהבת השם, למצב הכללי, לאהבה הכללית. וכך אנחנו חוזרים למצב המתוקן שלנו. לכן הפרשה הזאת, שהיא נותנת לנו שיטה, איך אני, אחרי שאני גיליתי את הרע, מתחיל לתקן אותו, היא מאוד חשובה. היא מאוד גם כן עשירה בכל מיני פרטים, שאיש שנכנס לרוחניות ומתחיל לגלות מה זה זהב וכסף ונחושת ועצים שם ואבנים וכל מה שאנחנו צריכים לעשות ולאסוף וכסף ותרומות
בפרח.
כן, כן. אז אנחנו מתחילים להרגיש כל התופעות האלה בנו, בתוך הנשמה, זה מדובר על פרטים שבתוך הנשמה שלי, איך אני מארגן אותם, מתקן אותם, מחבר אותם, שיהיה לי כלי שלם, שבו אני מתחיל להרגיש את הקיום הרוחני שלי. ואז אני מעלה את עצמי מהרגשת החיים האלו להרגשת העולם הרוחני. והרגשת העולם הרוחני היא כל כך חזקה, כל כך שולטת בי, שאפילו הגוף שלי יכול למות. ואני נשאר בהרגשה הזאת העליונה. וזה בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות, לזה בעצם אנחנו צריכים להגיע. לכן תורה נקראת תרופה נגד מלאך המוות, סם החיים, שאני על ידה מגיע לחיים הנצחיים. אז על ידי בצלל, על ידי תרום השם, זאת אומרת שחשיבות תרום השם, זאת אומרת חשיבות הבורא, המטרה הזאת היא חשובה לי, על ידי זה שאני נכלל עם הסביבה, עם הקבוצה, יחד עם כולם אני עושה את מסדר את כל הנשמה שלי, שזה נקרא לעשות כל הכלים וכל הסדר הזה, מה שבצלל שבי, בצל השם, אני אם עובד ככה לוקח ממנו עתקה ובונה את עצמי בהתאם לאור. האור זה הבורא, ואני מסתכל כל הזמן וכל הזמן מגלה עוד ועוד ועוד תופעות שבו, ובכזאת צורה כמו שהוא משפיע. גם אני עושה את עצמי, את הכלי שלי, שאומנם שהוא רצון האגואיסטי, אני מתקן אותו על מנת להשפיע. ואז הוא נעשה כמו הבורא. זה עבודת הבצלל. וכך מתקדמים.
יש פה ככה הרבה קטעים גם מספר הזוהר וגם מכתבי הרבש, הרב ברוך שלום אשלג. בוא נקרא קטע מתוך ספר הזוהר מפרשת ויקהל. כותב הזוהר כך: ויקהל משה את כל הדת, הקהיל אותם כדי למסור להם שבת כמקודם. כי מקודם שעשו ישראל את העגל, מסר להם את השבת. וזהי שלא שמרו הערב רב. ויקהל העם על אהרון, דהיינו לעשות העגל. ונמשכו אחריהם רבים. ואחר שמתו אלו מעובדי העגל, הקהיל משה את בני ישראל בלבד, ונתן להם השבת כמקודם. זהו שכתוב, ששת ימים תעשה מלאכה.
ששת ימים זה שישה חלקים שיש לנו בנשמה. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. שאם אנחנו מתקנים אותם, את החלקים האלה, אנחנו מגיעים לחלק השביעי, שהוא כולל הכל, כבר יסוד כולל הכל. יסוד נקרא הכל. אבל הכל מה שמשיגים בתיקון של שישה חלקים האלה של הנשמה, מגיע לנו את הסיכום הזה לחלק השביעי, שנקרא שבת. שלכן אין שם עבודה, אין שם הגיעה, אין שם כבר רק סיכום של התיקונים הקודמים. ולכן אנחנו צריכים לראות את המצב הזה, כי המטרה להגיע לזה, כי במצב המתוקן זה נקרא מעין עולם הבא. אין? זאת אומרת, שנכללים שם בדרגת הבינה, בדרגת ההשפעה, אז אנחנו מגיעים ליישום של כל התיקונים שלנו, וזה סוף כל ההתפתחות שלנו. שאז אנחנו מגיעים שם לגילוי הבורא המושלם.
על השבת כותב הרבש בשם הזוהר במאמר שין בת, בכתבי רבש כרך ב', מאמר שנקרא מהו ששבת נקראת שין בת. ובאמור יש לפרש דברי הזוהר הקדוש, ששואל מהי שבת, ומשיב שבת. שעל האדם מוטל להמציא לו את הכלים דהשפעה. אכן, בכל יום ויום, האדם צריך ללכת בג' קווים. כלומר, שעל ידי זה שהולכים בימין ושמאל כל יום, באים לקו האמצעי, שהוא כלול משניהם. היינו, שמתחילים ללכת בימין, הנקרא מצב השלמות. ואחר כך עוברים לבחינת מניין, שהוא שמתחיל לספור את הרווחים שהשיג על ידי היגיעה, ואחר כך חוזר לימין. ועל ידי הסיבוב הזה של ימין ושמאל, באים לקו אמצעי, הנולד מבית הקווים. ואחר כך, על ידי העבודה, באים לבחינת שבת. ששבת נקראת נקודת המלכות, שהיא גוון שחור, והיא נקראת נקודה שחורה, מטעם שעל המלכות הנקראת כלי המקבל, עליה היה צמצום. לכן על בחינתה עצמה אין האור מאיר. אולם על ידי תיקון, שהם העבודה דששת ימי המעשה, בגימל קווים שלהם, אז היא יכולה לקבל את האור ששייך לבחינתה, שהוא אור החוכמה. וזהו שבת, שעל ידי היום מן דחול מתגלה השבת.
נו, אני לא יודע יפה לצייר, אבל זה שין, שזה גימל קווים. אין? תכף אני אסביר את זה. כבר דיברנו על זה הרבה פעמים, כן? שיש כאן מה שבאים מלמעלה, כוחות חסדים, שזה האור, וכאן זה הרצון, שזה הכלי, כן? ואני צריך לחבר אותם יחד בצורה הנכונה, אורות וכלים, ואז אני מגיע לקו האמצעי, קו ג', כן? וכשאני מגיע לקו האמצעי, אני מתחיל בקו הזה לעלות מדרגות, כן? ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, ואז אני מגיע לשבת. אז שין, בת. בת, תוצאה, כלי של השין הזאת, שהאות שעל ידע אני מגיע לשלמות. שתוצאה מעבודה בשישה ימי בשישה תכונות שלי, שזה חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, אני מגיע ליום השביעי, לשבת, שנבט. ויש עוד ודאי הרבה פירושים על זה, אבל הפירוש הוא אמיתי לעבודה שלנו, מפני שאנחנו עובדים על גימל קווים. אנחנו קודם כל מקבלים את הרצון הזה כלי, כן? ונכללים בירה, זה בעצם העבודה שלנו, ואחר כך אם אנחנו מתחילים לקיר שזה הרע, אז אנחנו מתחילים להתפלל ולתקן את זה על ידי הטוב שמקבלים מלמעלה, זה כבר כוח השני, וכשאנחנו באים ומחברים נכון את השתי כוחות האלו, אז אנחנו מגיעים לכוח השלישי. לכן אנחנו תמיד הולכים על קו האמצעי. גם בכל דבר האופייני בישראל להיות בין שני קווים בקו השלישי. נגיד, אומות העולם הם פועלים לפי הקו שמאל וקו ימין, נגיד אפילו בלוח זמנים. אלו לפי השמש ואלו לפי הירח, ואנחנו באמצע. גם שמש וגם ירח. אצלנו לוח הזמנים. וכל בכלל אנחנו מנועלים, קליפת ימין זה נקרא ישמעאל, קליפת שמאל נקרא יסה, ואנחנו בקף האמצעי, ביעקב. ועוד ועוד, זאת אומרת, גימל קווים האלו זה בעצם יסוד של כל הכוחות שנמצאים בטבע. כוח הימין זה הבורא, כוח השמאל זה הנברא, הטבע שלנו, והנכון לחבר את שניהם זה בעצם מה שקבלה מלמדת אותנו, קו האמצעי. זה כל העניין. ולכן בפרשה הזאת בכלל ביקהל, ובפרשת ביקהל יש בזוהר המון פרטים. יש עליית התפילה, עניית התפילה, איך אנחנו מושכים הכוחות מלמעלה, המלאכים, זה הכוחות מלמעלה שהם יעזרו לנו בכל דרגה ודרגה לתקן את עצמנו, לראות את עצמנו באיזו צורה נכון לא למדוד, לבדוק וכן הלאה. זאת אומרת, יש כאן הרבה עבודה איך להעלות את הבקשות, לקבל כוחות, איך לקבל כוחות, איך ליישם אותם ולהתקדם. זאת אומרת, זה פעולות מאוד מאוד, הייתי אומר, עם פינצטה ככה שאנחנו עושים, מאוד עדינות, מכניקה עדינה ממש של הנשמה, שאנחנו פותחים בה כל מיני חלקים, תכונות, ואז כל פעם אנחנו משתמשים בכוחות שונים, בשילוב של הכוחות שונים, וכך אנחנו מתקדמים. זה מערכת אדירה, כי בסופו של דבר הרצון לקבל שהוא, כל הטבע שלנו, הוא חייב לקבל צורת הבורא. שאנחנו נהיה כמוהו, כמו שכתוב, שובו בני ישראל עד השם אלוקיך. אז איך לשוב? זה עניין של שבת, כן? לשוב. מעין עולם הבא, שאנחנו על ידי הפעולות האלו, משך שישה מדרגות, מגיעים לכזה תיקון. וגם כן כל התהליך שאנחנו עוברים מאדם הראשון, נגיד כאן נרשום אדם הראשון, כן? נגיד במדרגה הראשונה, שהוא הראשון שגילה את הבורא, ועד האחרון שיגלה את הבורא, כן? יש לנו 6,000 שנה שהדרך שלנו היא צריכה להסתיים, כן? זה כמו שאנחנו עכשיו נמצאים ב-5771, אז אנחנו יכולים לעשות גם כן קיצור הדרך, כי שבת מתחילה להעיר גם כן לפני השבת, אנחנו יודעים, זה נקרא בהד יום השישי, כן? משעה חמישית של יום השישי כבר מתחיל השבת להתקדם, ואנחנו לכן יכולים כבר מימינו והלאה להיכנס לדרגת הגמר התיקון ולעלות את כל העולם ואת עצמנו, כל הבני אדם, כל הנשמות, לדרגה המושלמת. הכל תלוי בנו, איך אנחנו משתמשים בחוכמת הקבלה.
יש לנו פה גם קטע נוסף על עניין השבת, וגם על בצלאל, וגם על תרומה מהזוהר. מה אתה חושב שכדאי לנו להתקדם? עוד על שבת, או לעבור לעניין בצלאל?
בצלאל יותר, זה היסוד של העבודה שלנו. בוא נשמע מה הזוהר
כותב. אוקיי, אז הוא כותב לנו
הרבש. זוהר, דרך אגב, אני אמרתי שזה עשרות דפים ממש בפרשה הזאת. אני זוכר שאיבדתי, עשיתי איבוד של הטקסט של הזוהר לזוהר לעם, אז ניקיתי ועשיתי כל מיני איבודים שם, אז הגעתי מעל ל-50 דפים. וזה סימן שבערך 150-180 דף בצורה אוריגינלית. פרשה עשירה מאוד. בבקשה.
אוקיי, אז מתוך מאמר ראו, קרא השם בשם בצלאל, כתבי רבש כרך ג'. עניין צל, וכמו שאמר אבי מורי ז"ל, דווקא במקום שמש, שם שייך לומר שעושים צל כנגד השמש. שעניין שמש היא בחינת ידיעה. היינו, אם ברור לך הדבר כשמש, וצל נקרא בחינת אמונה למעלה מהדעת, שהיא נגד הידיעה. ומדוע צריך להיות דווקא בחינת אמונה, ולמה אסור לעבוד את השם בבחינת ידיעה? הוא שאמר לעולמו די, ולא תתפשט יותר, ששם מקום הקליפות. שעניין הקליפה הוא בחינת מקבל על מנת לקבל. לכן מוכרחים להשתמש עם הכלים של אמונה, ששם אין אחיזה לכלי קבלה, רק כלי השפעה. אחרת לא יכול לשכון אור אמונה. ועל ידי זה תהיה היכולת להרגיש, נוכל להרגיש שהשכינה שורה בישראל דווקא על כלים דהשפעה. וזה נקרא צמצם שכינתו בין בדי הארון.
טוב, זה דברים קצת קשים למתחילים, אבל שוב, מדבר בפרטות איך אנחנו יכולים לתקן את עצמנו בזה שאנחנו עושים צל. מה זה בצלל? מצד אחד זה בצל השם, אבל איך עושים צל? צל אנחנו עושים על ידי המסך, כן? כשמגיע האור, מתי מגיע האור לאדם? אנחנו בעצם נמצאים עכשיו גם כן במקום שהוא מלא אור, בעולם אינסוף. אבל למה אנחנו לא מרגישים אותו? כי אנחנו לא מסוגלים לעשות צל, לא יכולים להסתיר את עצמנו. ואז יוצא שהאור שרואה לפניו את הרצון לקבל הערום, הגלוי, הוא נעלם, הוא לא פועל אליו. אלא במידה שאנחנו יכולים על הרצון לקבל שלנו, על האגו שלנו, לעשות מסך, לא להשתמש בו בצורה ישירה, אלא רק לטובת הזולת, אז בצורה כזאת האור מתחיל להשפיע עלינו. ואז יוצא שבצל הזאת, בצל הזה אני דווקא בונה את עצמי. לכן מי שעובד בצורה כזאת הוא נקרא חכם לב. כי אז לב, הרצון שלו, הוא על ידי הצל מכין את עצמו לכלי לאור החוכמה. כן, אני רואה שם החבר שלנו רוצה לשאול. בבקשה.
שלום, יעקב מראשון ציון. רציתי לשאול שאלה. אנחנו בזמן האחרון הרב מדבר הרבה על הרגשה, רגש.
ודאי, אנחנו בני הרגשה.
נכון. מה שאני רציתי לשאול, גם את המקדש, בונים עם רגש, חכמי לב, כל הדברים האלה. אנחנו בפרקטיות, איך אנחנו אמורים להשתמש, איך אנחנו אמורים לפתח את הכלי הזה, שאתה מדבר עליו כל כך הרבה, איך אנחנו אמורים להשתמש בו בצורה נכונה, כדי שאנחנו נוכל להתפתח ולפתח קשרים רגשיים.
הבורא ברא רצון לקבל. בורא זה האור, תכונת ההשפעה ואהבה, ומה שהוא ברא, הוא ברא דבר אחד. רצון לקבל. רצון ליהנות. ולכן, כל החומר הבריאה בכל העולמות, כולל בעולם שלנו, ביסודו החומר הוא רוצה ליהנות. אם אנחנו מדברים נגיד על דומם כמו העץ הזאת, מה רוצה? להחזיק את עצמו בצורה כמו שקיים. צומח כבר מתפתח, הוא רוצה לספוג יותר, הוא רוצה להוציא דברים רעילים שמפריעים לו, יש בו רצון לקבל יותר גדול. חי עוד יותר, מסתובב כדי להשיג הרצוי. יש הרצון לקבל שבו יותר גדול, האגו שבו, אז הוא מחייב אותו להסתובב. האדם בכלל רוצה לאהוב ולבלוע כל היקום. זאת אומרת, סך הכל החומר הוא רצון לקבל. שהוא מרגיש בסך הכל שני דברים, או תענוג או יסורים, לא יותר, וכך אנחנו קיימים. כל השיטה שאנחנו רוכשים על חוכמת הקבלה, איך להגיע לתענוג? לכן זה נקרא חוכמת הקבלה. למה חוכמה? מה, אני לא יודע מה אני רוצה? אתה יכול לדעת, אבל אתה אף פעם לא תקבל מה שאתה רוצה. בסופו של דבר אתה תישאר ריק. באמת לקבל צריכים חוכמה מיוחדת, גדולה, חוכמה אלוקית. כי הבורא שברא רצון לקבל, הוא גם כן נתן לו הוראה. כן? איך אפשר שיקבל, שיתמלא. ולמלות את עצמו אפשר רק על ידי זה שאתה מתקרב לתכונת הבורא, לרצון להשפיע. שאתה נדבק יותר ויותר ויותר לרצון להשפיע. איך אני נדבק, איך אני מתקרב? על ידי זה שאני קונה, חוץ מהרצון לקבל שלי, עוד רצון להשפיע עליי. אז על ידי זה אני מגיע למצב שיהיה אפשר למלות את עצמי.
זאת אומרת שהאור זה המילוי של הרגש?
כן, ודאי. אנחנו יכולים, יש רק שתי כוחות, או שתי תכונות, השפעה וקבלה, ואני נהנה מזה שההשפעה הזאת נכנסת בי, האור נכנס בי וממלא אותי. אבל אור נכנס בי בתנאי שאני מתאים לו, שאני דומה לו. כמו שנגיד מקלט רדיו, הוא צריך להיות מוכן לתפוס איזשהו גל מסוים, אז אני מסובב אותו בדיוק לאיזה גל, אחר כך אני יכול לסובב אותו לגל אחר ועוד לגל אחר. זאת אומרת, למה שהוא מוכן כך הוא תופס. אז רצון לקבל שלנו סתם זה סתם כלי קליטה, אבל הוא לא יכול לקלוט שום דבר. הוא צריך להיות מכוון לפי אותו תדר כמו שהאור מגיע אליו. לכן כל החוכמת הקבלה איך לעשות את עצמו כלי קליטה מסתם רצון, כלי קליטה לקבלת האור. לכן זה נקרא חוכמת הקבלה.
תודה.
עוד שאלות?
כן, יש שם בקשה.
למה עניין בצלאל מוזכר עכשיו? שאמרת כרגע שזה עבודה עם המסך, שזה משהו שמחייב, שבלי עבודה עם מסך אי אפשר לעשות את התיקונים.
כן.
בלי עבודת המסך לא היינו יוצאים ממצרים. למה לא מזכירים את בצלאל, את העניין החשוב הזה של עבודה עם מסכים עוד קודם לכן?
שאלה יפה, נכון. גם במצרים אנחנו עבדנו נגד האגו, נגד היצרה. אבל במצרים שאנחנו עבדנו, אנחנו עבדנו רק לברוח מהיצר הרע. כל הדברים מתגלים בהדרגה. בהדרגה. אנחנו קודם כל היינו במצב מסוים, נגיד בנוח, אחר כך, האדם הראשון וכל הדברים האלה, אחר כך עלינו באגו שלנו בדרגת הבבל, עלינו לדרגת הבבל, כן? גילינו שם שאנחנו נמצאים שם בחורבן, התחלנו לסנות זה את זה ולבנות את מגדל יד השמיים, רצינו לקבל עד הכל ושום דבר לא קיבלנו, ואז המגדל נשבר וכולם יצאו לכל הרוחות חוץ מהקבוצת אברהם, שהוא לקח אותם הצידה, כי הם הבינו שצריכים ללכת נגד הרצון בצורה מסוימת. ולכן אנחנו אותם הבבלים שהלכו אחרי אברהם, והם רוצים לתקן את עצמם, להיות דומים לבורא, להתקרב עליו. אז יצאנו מזה, עלינו לדרגה הזאת. אחר כך מדרגת הבבל הסתובבנו קצת, התבשלנו עד שהגענו למצרים. למצרים אנחנו הגענו גם כן, מה כתוב, היה רב בארץ, ואז נכנסנו למצרים. זאת אומרת, הייתה איזושהי ירידה, ואז נכנסנו למצרים. לאגו עוד יותר גדול. 7 שנות צובע, אחר כך 7 שנות רב, התחלנו להרגיש שהרע הזה הוא בלתי נסבל. שזה פרו כבר נקרא, כן? אז מה לעשות? איך אנחנו מתקנים את המדרגה הזאת שנקראת פרו, מצרים? כן? איך אנחנו מתקנים אותה? צריכים לברוח ממנה. כמו שברחנו מהבבל, צריכים לברוח מהמצרים. אז על ידי עבודה הרבה יותר מבוררת, הרבה יותר ברורה לנו, בקבדנות, עשינו שם הרבה דברים, כבר 10 מכות עברנו על האגו שלנו, משה התגלה, זאת אומרת מישהו שמושך אותנו מתוך הנשמה שלנו, איזושהי נקודה שבלב מושכת אותנו קדימה, יצאנו ממצרים. אחרי מצרים אנחנו בסך הכל ברחנו משני מצבים, מבבל ומצרים. אנחנו לא עבדנו עם הרצונות האלו הגדולים שנקרא בבל ומצרים, אנחנו רק התנתקנו מהם, בוא נגיד כך. כן? עכשיו הגיע הזמן שאנחנו צריכים לעבוד עם הרצון, להפוך אותו מזה שהוא רוצה רק לקבל, לזה שירצה להשפיע. כן? ואז העבודה הזאת היא כבר עבודה לא כמו שקודם. אני כבר לא מוחק את הרצון שלי, לא מדכא אותו, אני ההפך, צריך לגלות אותו. אז מהו הרצון הזה? ואז מגיע חטא העגל ושבירת הלוחות. זאת אומרת, האור שנקרא לוחות נשבר מפני שהכלי שנקרא העגל התקיים, כן? שרצו על מנת לקבל כל האור העליון הזה. ואז הגענו לחטא הגדול. אבל שהגענו לחטא הגדול, אנחנו גילינו רצון לקבל עוד יותר גדול, החטא הזה, הגענו לזה. עכשיו אנחנו צריכים לקבל שיטת התיקון. מה אנחנו עושים עם האגו הזה הגדול בסך הכל? תראה איזה אגו שהתגלה, האגו הגדול הזה שהתגלה, מה אנחנו יכולים לעשות עמו? ואז אנחנו מקבלים שיטת התיקון. כן? חוכמת הקבלה שמתגלה. האור שהוא יכול לתקן את הכלים שלנו. אור המחזיר למוטף. זאת אומרת, זה התגלה לנו כרעה, אנחנו רואים שזה כרעה, כן? בראתי יצרה, זה כבר מתגלה עכשיו, ואז בראתי תורה תבלין, עכשיו אני צריך תורה. לכן אין תורה לפני שאנחנו בורחים מהבבל ובורחים מהמצרים ומגיעים לחטא העגל. כל זה עדיין אפילו לא נתנו תורה לפני העגל, אין לי מה לתת. אתה צריך לחטוא, לגלות את כל החטאים שלך, לגלות את הרע שלך, בראתי יצרה. עכשיו אתה בורקי ויכול אומר, עכשיו אתה ראית מה שבראתי בך, עד כמה שאתה רע. עכשיו אני אתן לך תורה. תורה תבלין, כי מאור שבא מחזירו למוטב. ואז הלוחות השניים מתקבלים ומתחילים לתקן. על ידי מה אנחנו מתקנים את עצמנו? על ידי כוחות הנפש שלנו, שהם במיוחד נקראים בצלל, בצל השם, שצריכים לעשות מסך. הרצון לקבל, אנחנו לומדים אתכם כך, שיש בנו רצון לקבל, הוא לא יכול, אם הוא מקבל סתם האור ככה, אז הוא מרגיש העולם הזה. לא מרגיש יותר. סך הכל מה שאנחנו עכשיו מרגישים, זה הנוכחות האור בתוך הרצון, לא יכול להיות יותר. אם אתה רוצה להרגיש יותר, אתה צריך להעמיד כאן מסך. ולהגיד, אני לא רוצה לקבל כלום. אני רוצה להשפיע. שאני משפיע, מה קורה לי? שאני משפיע, האור הזה עובר דרכי לאחרים. לזולת, מה שנקרא. לזולת. ואז שזה הולך לזולת, אני מקבל קור לאור הזה שזה נקרא אור אינסוף. הוא עובר דרכי כולו והוא לא סותם אותי, יש לי כלי מספיק. למה? כי כל הזולת הזה, זולת זה אינסוף, רצון אינסופי, אני מחבר לעצמי. כמו שאמא מכילה ונותנת לכל הילדים שלה, ונהנית מזה שהיא מחלקת להם. יש לנו ספק אינסוף, כאן יש לנו אור אינסוף. הבורא מוכן לתת לנו הכל. כן? אז אם יש לי כזה ספק, לא חסר לי כלום, רק לדעת איך אני מעביר דרכי כל האור הזה שלא יישאר בי. אני כמו איזשהו מעבר, כמו נגעת נגיד, שדרכי זורם האור, ואז הוא כולו שלי, הוא עבר דרכי, ולא עוצר, לא סותם אותי. זה כל החוכמת הקבלה, שאנחנו הקטנים בקטנות דעת חושבים שבוא אני אבלע אותו. אני נסתם, הוא נכנס בי, ואני רואה בו מקסימום העולם הזה, זהו. אין יותר, לא יכול. בכלים שלנו, אנחנו לא מסוגלים להרגיש יותר. תתן לו לזרום הלאה, לאחרים, לזולת, תתחיל להרגיש שאתה פתאום פותח כל הגבולות האלו, איפה שאתה נמצא, ואתה מתחיל להרגיש עולם הרוחני. זה ממש בעיה פסיכולוגית. אנחנו לא מבינים שליהנות בזה שאתה מתקשר לזולת, יש לך אפשרויות אינסוף. ממש כך. אז אנחנו באים לחומת הקבלה, למדריך, למורה, לספרים, לקבוצה, רק כדי להשתכנע שבו אנחנו נפתח ליבנו לזולת. ואהבת לרעך כמוך. להיות כאיש אחד בלב אחד. כי אז אתה מוסר להם, כמו אמא מוסרת לילדים שלה, את הכל, ואז יש לך את הכל. כך עוברים. אז זה החטא שאנחנו כאן על ידו קיבלנו את התורה. שגילינו את הרע, בראתי יצר רע, אז קיבלנו את התורה. זה לא הסוף. אחר כך אנחנו רואים שאנחנו מתקדמים לכיבוש הארץ. נכנסים לארץ ישראל אחרי 40 שנות המדבר, שמתקנים את עצמנו לדרגה מסוימת, בינה, כולה השפעה. כן? שגם גומרים את המדרגה הזאת, נכנסים לארץ ישראל, רצון ישר כל, ישראל, ארץ ממילה רצון, שאנחנו מתחילים רצון לתקן הזה שהוא יהיה גם כן על מנת להשפיע, ואחר כך בארץ ישראל שאנחנו מתחילים לבנות את הרצון הזה בצורה שמוכנים לקבל כדי להשפיע, גם בו מגלים אנחנו חורבנות, חורבן בית המקדש הראשון שאנחנו בונים והוא נחרב, וחורבן בית המקדש השני שבונים והוא נחרב, ויוצאים לגלות, מגלים עוד יותר האגו. תראה בכמה מדרגות אנחנו צריכים לעבור בחורבנות ותיקונים, חורבנות ותיקונים, עד שמגיעים עכשיו אנחנו נמצאים בתיקון האחרון, לפני בית המקדש השלישי. בית המקדש השלישי זה נקרא נשמה המתוקנת לגמרי סופית. זה הכל מובא בחומת הקבלה בצורה מאוד מפורטת, ברורה, בסרטוטים, בהכל. אבל העיקרון הוא פשוט. בלי גילוי הרע, אין לך מה לעשות. ולכן צריכים לראות שחטא העגל הוא חייב להיות לפני עבודת בצלאל. כן.
יש שאלה על השם של הפרשה והיקהל, זה עניין מאוד מרכזי בחוכמת הקבלה, הנושא של ההתקהלות. איך הוא בא לידי ביטוי כאן בפרשה? דווקא והיקהל, של הדווקא של ההתקהלות, מה היא תורמת לנו לעלייה הזאת?
כי אנחנו 7 מיליארד היום נשמות. אין, פעם היינו פחות, עכשיו זה יותר, זה לפי האגו שגודל, אנחנו צריכים להתחלק ליותר ויותר חלקים פרטיים, שיהיה לנו יותר קל לעשות כל תיקון פרטי לכל אחד. אם הייתי כלול נגיד, נמצאים אתם כקבוצה, נגיד 30 איש, 40 איש, אז אני נגיד, אם הייתי כולל כל הרצונות האלו, נגיד אני הייתי אחד במקומכם, איזה אגו היה לי? אני על האגו שלי בקושי מסוגל להתקיים. אני צריך להאמין שנתנו לי אגו בצורה כזאת, שעם התכונות שלי, עם הסביבה, עם הכל, אם אני מסדר הכל נכון, אני יכול לתקן את עצמי. זה באמת ככה זה מודדים לכל אחד. אבל אם היה לי יותר, לא הייתי מסוגל להתגבר עליו, לתקן אותו. ולכן אנחנו רואים שהנשמה הכללית מתחלקת ליותר ויותר ויותר פרטים, עד שמגיע למספר, תראה, 7 מיליארד כמעט נשמות פרטיות. וזה כדי שאנחנו נתחיל להתקרב ולאסוף את כל החלקים האלה כמו בלגו, ושכל אחד ירגיש את עצמו איך הוא יכול להיות מתאים לשני, שכל אחד צריך להיות בהתאמה לכל השבעה מיליארד מחוץ לו. זה לא שאני נמצא כמו בלגו וסביבי שלושה ארבע חלקים, ואני מוצא את עצמי איך אני משתלב איתם יחד, איפה שבולט בי אז חסר בו, וכך אנחנו נכנסים זה בזה. אני צריך להיות כך, בזה בזה נכנס בהשלמה זה לזה עם כל השבעה מיליארד, וכל אחד ככה. תאר לעצמך איזה שלמות זאת בסופו של דבר. כל אחד עם כולם, אבל בזה כל אחד קונה את כולם. זאת אומרת, כל אחד בסופו של דבר קונה רצון של כולם, ואז האור שבכל אחד ואחד הוא גם כן מתחבר יחד לאור אחד גדול. לכן כל אחד מגיע לדרגת הבורא, וכאילו 7 מיליארד, אבל זה לא, 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 לא מונע ממך כלום. אתה נמצא כאיש אחד שהבורא ברא אותך, ואתה נמצא איתו בדבקות, וכל האור של הבורא ממלא אותך. וכך גם כן השני, וכך השלישי, ולא יחסר. זאת ההתכללות בין החלקים, בין הנשמות, זה שזה התחלקו ואחר כך נכללים יחד, ויקהל, שאתה אומר. זה בעצם הפעולה נפלאה שנותנת לכל אחד להגיע לדרגת הבורא, לבצע תיקון בגלל שהוא קטן, ולהגיע לדרגת הבורא שהוא הכי גדול, כל אחד. כן.
השם של הפרשה, ויקל, ישר מקפיץ את לפני איזה פרשה או שניים, היה את מעמד הר סיני, שגם 60 ריבון נשמות, ושם כבר נתנו את עשרת הדיברות, שבתוך זה היה את השבת, ופתאום חוזרים אלינו בפרשה הזאת כאן, ואומרים שהוא מקהיל את העדה כדי למסור להם את השבת.
כן.
כאילו,
לא
כאילו חזרה.
לא היה כלום קודם. נכון? זה גם כן מה שרציתי לראות כאן, בכל המדרגות האלה. בכל המדרגות האלה הכל חוזר כביכול. רק בדרגה יותר גבוהה. אנחנו לומדים שהרצון לקבל שלנו, כמו שאני ציירתי כאן, נגיד הכלי הזה הגדול, זה נגיד הנשמה, כלי כזה גדול, הוא בתוכו מחולק לחמישה חלקים. כך הם נקראים, שורש, א', ב', ג' וד'. וכל החלקים האלו צריכים לתקן, ומתקנים אותם מקטן ועד גדול, מתחילים מהקל, אביות דשורש, זה נקרא דומם, ומתקנים אותו. אותה תורה, אבל אתה משתמש בו במקצת, כמו ילד שמצייר קצת בספר שלו, וכבר ציורים שם כאלו שהוא רק צריך למלות אותה, אתה יודע, המקומות האלו, ומשחק בדברים שהם צעצוע, אבל על ידי זה מתקדם. אחר כך הוא מגיע לתיקונים יותר גדולים, שכבר הולך לבית ספר, כבר נותנים לו איזשהו תרגילים, כבר בבית מתחיל לעשות כל מיני פעולות, רוצים שיעזור משהו במקצת משתתף. אחר כך הוא עולה למצב עוד יותר גדול, שמתחיל ללמוד, נגיד, באוניברסיטה, מתחיל ללמוד מקצוע, כבר מתקן את עצמו, כבר מבין את העולם, מסתדר עם העולם. אחרי זה הוא יוצא לעולם, ומתחיל לעבוד, ומתחיל להשתתף עם העולם. כבר יש לך השתתפות אחרת, עבודה אחרת עם האגו שלו, עם היכולות שלו, עד שהוא מוליד ילדים וגם כן מחנך אותם וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו רואים שאנחנו גם כן עוברים כל מיני שלבים בעולם שלנו. ברוחניות, התיקונים האלו הם כעולמות, עולם העשייה, יצירה, בריאה, אצילות ואדם קדמון, עד שכל הכלי מלא, ואז זה נקרא עולם אינסוף. אז אין לנו ברירה, אנחנו מתקנים כל פעם אביות אחרת. כל יום אדם צריך לראות את עצמו כאדם חדש. וכשמגיע למדרגות החדשות, תראה, גם אתמול אכלת וישנת, והיום אתה, אני רואה עליך, אתה כבר עייף, רוצה לישון, ואולי גם כן אפילו רוצה לאכול. זאת אומרת, המדרגות, הרשימות, החסרונות, הם מתחדשים כל פעם בנו. ולכן כל פעם אתה צריך כאילו אותם הפעולות כמו שאתמול, אבל הם חדשים. כל המעשים האלו הם כבר חדשים. ולכן נראה לנו שבאמת קיבלנו כבר תורה בהר סיני ועשרת הדיברות, ועכשיו שוב שבירת הכלים הראשונים, תראה עם חורבנות, מה שהיה. נכנסנו למצרים, בבבל חורבן, במצרים חורבן, לפני מצרים גם כן רב בארץ, בנגב, שנכנסו בני יעקב למצרים. במצרים חורבן, כן? ובורחים, אחר כך חטא העגל. אני אומר לך מראש, אנחנו עוד מעט נגיע למריבה, חטא המרגלים, אחר כניסת הארץ, מלחמות עם שבעה עמים היושבים בארץ, ובית המקדש ראשון חורבן, בית המקדש השני חורבן, בגלות שאנחנו יוצאים, זה ממש זה החושך הנוראי הזה. זה הכל חוזר על עצמו, עכשיו אנחנו נמצאים בפעולה האחרונה. אני מבטיח לך, אם עכשיו נתקן את עצמנו, ונקווה שבעזרת השם בימינו, אז לא יהיה יותר חורבן. גמרנו. כבר מעלים בקודש ולא מרידים. אנחנו נמצאים בתיקון האחרון.
יש לנו קטע שגם מדבר על התיקון האחרון שמסמל אותו פורים, שזה מסמל את גמר התיקון, וגם מדבר על ההתקהלות, מדבר על המושג הזה שנקרא נקהלו. אז זה מתוך ספר שמעתי, מאמר קוף ממדלת, ועם הקטע הזה אנחנו גם נסיים, מאמר שנקרא ישנו עם אחד. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. המן אמר שדעתו הוא שנוכל להצליח לאבד היהודים, מטעם שהם בפירוד בין אדם לחברו. על כן הכוח שלנו נגדם, בטח נצליח, כי זה גורם פירוד בין אדם למקום. וממילא השם לא יעזור להם, כיוון שהם נפרדים ממנו. לכן הלך מרדכי לתקן את הפגם הזה, כמו שכתוב, כמו שמבואר בהכתוב, נקהלו היהודים. להיקהל ולעמוד על נפשם. היינו, על ידי ההתאחדות, הצילו את נפשם.
זה בעצם כל התיקון. להתחבר יחד, כמו כתוב בהר סיני, באמת, כי איש אחד בלב אחד. אז נקווה שאנחנו נוכל להתחבר, ובזה אנחנו נצליח, וכל העולם אז יבוא אלינו, ויכיר בגדלות שלנו.
תודה רבה רב לייטמן, תודה רבה לכם הצופים, תודה רבה ושבת שלום.